אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
הרשימה הבלתי נגמרת של העושים במלאכה בסיומו של כל סרט קולנוע או סדרת טלוויזיה, וזאת שאינה נחשפת מאחורי פרסומות או קליפים, מותירה אין ספור אנשים שעמלים על המוצר שאנו צופים בו באפלולית, אנונימיים. כי מי באמת קורא את השם של הבומן או נערת המים? טוב, האמת שאלו בדיוק האנשים שאני מחפשת לתוכנית הזאת, אבל רוב הצופים ככל הנראה יזכרו, יתעניינו, יחוו דעה, על השחקנים כמובן, וגם לא כולם. וכנראה גם על הבמאי, שזהו הסרט שלו, בדרך כלל היצירה שלו. אנחנו כן יודעים שיש לוגיסטיקה מטורפת, המון אנשים מסביב, ושאפילו קליפ קצר הוא פרויקט מסובך למדי, אז קל וחומר שסרט קולנוע. אז אחרי שערכנו כאן את נערת המים, את איש הגריפ, את הפוקוס פולר ואת איש הפעלולים, אנחנו עושים את דרכנו אל הבמאי, אבל בדרך יש לעבור את עוזרי הבמאי. כן, עוזרי ברבים, שלושה במספר. אז היום במאחורי הקלעים נשוחח עם יותם לאור, עוזר במאי ראשון או שלישי ולפעמים גם שני, וכן, יש הבדלים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. שלום יותם.
שלום רותי.
אז בוא נתחיל מפרדוקס. הדבר הראשון שאמרת לי, עוזר במאי לא באמת עוזר לבמאי.
כן, עוזר במאי ישמע על הנייר עוזר במאי, כמו שאת אומרת, כשמו כאילו כן הוא, אבל מדובר על פונקציה הרבה הרבה יותר הפקתית. השאלה האמת היא, רותי, השאלה היא על איזה עוזר במאי את מתכוונת? זאת השאלה. אבל מצד אחד הוא יד ימינו של הבמאי, אבל מצד שני ולא פחות חשוב, הוא יד שמאלו של המפיק, מושג שכרגע המצאתי, אבל מאוד מאוד מדויק ונכון לדבר. הכוונה היא שעוזר במאי מעל הכל, אגב, בכל שלושת התפקידים, הוא בעצם צריך לדאוג לארגן שהבמאי יוכל להתמקד כל כולו במסך המוניטור, ובעצם להתרכז במהות האומנות, שזה לביים את השחקנים ואת הדבר שמצטלם. מה שאומר שכל השאר, מה שאנחנו עוזרי במאי יכולים לעזור, זה לביים את הניצבים שמאחורי השחקנים, למשל עוזר במאי שלישי, לדאוג לכל תוכניות הצילומים קדימה, מבחינת הלוח זמנים שלהם, שזה עוזר במאי שני, או פשוט להריץ, לנהל את הסט, ממש את האנשים שעובדים שם, תאורן, איש גריפ וכל היוצא בזאת, לנהל את זה ברמה של פשוט לדאוג שהכל יעמוד ויהיה מוכן לאותו אקשן דרמטי, וברגע שהאקשן הזה נזרק לאוויר, הבמאי יכול לעשות את עבודתו בצורה הטובה ביותר. במאי מבחינתו, אם הוא היה יכול, הוא היה יכול לצלם סצנה במשך שעות ארוכות, ומצד שני, יש את הפן הכלכלי שמה לעשות, זה חלק אינטגרלי מהסיפור, ופה יש את המפיק. אני מניח שהרבה יכולים לטעות שבוויז'ן שאומרים לאנשים עוזר במאי, זה מישהו שככה מתרוצץ מסביב לבמאי עם איזה פנקס וכותב כל מיני הערות שלו. אז לא, עוזר במאי, ואני מדבר פה בעיקר על עוזר במאי ראשון, חולה של כל המחלקות, הוא צריך להסתכל על הכל באמת מעין מעוף ציפור, על כל מה שקורה על פני השטח, מלתכנן את תוכנית היום צילומים, לקחת את האילוצים של השחקנים, להבין מה האילוצים של הלוקיישנים, להבין את מה תנאי המזג אוויר של היום שאנחנו מצלמים בו באותו יום, האם זה יום מזג אוויר שהוא מספיק טוב בשביל הצילומים, אם לא, אם ירד ביום הזה גשם, איך אנחנו נערכים לזה מראש ומיידים את מחלקת ההפקה שצריך מטריות אולי, או מהילים לאנשי צוות. אנחנו כל הזמן ערים ומודעים ונמצאים עם יד, ממש יד על הדופק, לגבי כל תזוזה ושינוי פוטנציאלי ולא פוטנציאלי שקורים בזמן אמת בהפקה. אנחנו הצינור המרכזי שאמור בעצם להתקן את כל, למשל אם החלטנו שאנחנו מחליפים סצנות, אז צריך להתקן את כל המחלקות שבסוף היא לא תלבש את השמלה הזאת בסצנה הזאת והזאת, אלא היא צריכה את השמלה הזאת. הוא לא יחזיק את הפרופס של הטלפון הזה, הוא צריך את הפרופס. כל הזמן צריך לוודא את המחלקות, כל הזמן לידע אותם, בשביל באמת לצלוח את יום הצילומים. זה קצת מזכיר מעולמות התיאטרון לצורך העניין, מנהל במה.
ובכל זאת, בניגוד למיתוס המוכר, לתמונה שמן הסתם יש לנו בראש, של הבמאי שצועק אקשן, מי שנותן את ההוראה הזאת, זה עוזר הבמאי, זה אתה.
אז כן, אפשר סוג של לנפץ את המיתוס הזה, שרואים בסרטים במאי יושב על כיסא שחור גבוה כזה, עם מגפון וצועק את האקשן האמריקאי הזה. אז זה פחות. זה יותר כיסא קטר פלסטיק, שעליו הבמאי יושב, ופה העוזר במאי צועק. למה? כי בעצם העוזר במאי, הוא הזה שמתקשר עם כל המחלקות ויודע האם באמת הסט מוכן לצילום. אז אחרי שהשחקנים עומדים במקום שלהם, והתאורה מכוונת, וכל הסטאפ מסביב מוכן לאותו רגע מרגש של הרצת המצלמה, אז קודם כל, העוזר במאי צועק בקול גדול, סטנדביי לצילום. ואחריו עוזרי הפקה, ואם יש עוזרי במאי מתחתיו, שני שלישי, צריכים לחזור על ההתראה הזאת, סטנדביי לצילום. בעצם, בפעולה הזאת אנחנו מכריזים לכל עובדי הסט, היקונו, היקונו, אנחנו עוד שנייה יוצאים לצילום. ההפלגה עוד מעט מפליגה, כל מי שעכשיו מדבר בטלפון, כל מי שהולך, עצרו הכל. ואחרי שאני מרגיש ורואה שבאמת כולם מכונסים לתוך הפעולה, אני אומר, רול סאונד, הסאונדמן צועק לי חזרה, סאונד רולינג. ואז אני צועק לצלם, רול מצלמה, הוא מחזיר לי, קאמרה איז רולינג. או מצלמה רצה. אני שואל אותו, אתה סט? הוא אומר לי, סט. ואחרי שאני יודע שכולם בקוננות סי לתוך הדבר, והסאונד רץ, והמצלמה רצה, אני צועק, 2-1, אקשן. ואז הסצנה מתחילה. לפעמים יש במאים שיותר חשוב להם לעשות את זה, הרוב לא, כי זה באמת עניין בסוף טכני, לא כזה רומנטי, לצערי. ולפעמים אני רואה שבמאי זה חשוב לו, אז אני שואל אותו, אני אומר לו, זוכמיר, בבקשה שלך, ואז הוא אומר, אקשן, כאילו אנחנו באיזה הוליווד, אבל זהו, זה פחות קורה.
ואתה צועק גם את הקאט?
אז לגבי הקאט, יש את יודעת, את האמרה השחוקה הזאת שזה לא נגמר עד שאתה לא שומע קאט. כי לפעמים במאי חשוב לו הניואנסים של ההמשך והשקט שאחרי הדיאלוג, או כל מיני דברים שאני כעוזר במאי לא יכול או לא אמור לדעת או להרגיש, כי זה באמת תפקידו של הבמאי. אז כן ולא, אם זו סצנה מאוד ברורה, סתם אני אומר, של הליכה מהסמטה עד לדלת של הבית, ויש פה איזה עניין שהוא פחות אומנותי, הוא יותר טכני, אז ברור לכולנו מתי הקאט, אז זה בדרך כלל אני אכנס, סטפ אין, אני אגיד קאט. אם זה עניין באמת של איזה דיאלוג, או מונולוג קורע לב, ויש פה איזה ניואנס רגשי, אומנותי וזה, אז בדרך כלל הבמאי הוא זה שיחליט מתי הדבר הזה נגמר, בשביל באמת שהוא ייתן את הטון האישי שלו, מתי זה מספק אותו.
אז אני לא יודעת, זה מזכיר לי כל הדבר הזה של האקשן והקאט, זה מזכיר לי אנשים שהחלום שלהם היה, אפרופו רדיו, להגיד את כאן כל ישראל מירושלים, השעה 5 והרי החדשות מפי.
זה נכון. אני יכול רגע לעשות לך, זה לא ייכנס לשידור, אבל איך זה הולך כאן כל ישראל מירושלים, השעה 5 והרי החדשות? זה טוב, לא?
נכון.
יכלתי.
יכולת, כן.
שיט, טוב, לא נורא, פעם אחרת, בגלגול הבא.
העניין הוא שכבר גם אין כל ישראל. יותם, אתה למעשה חלמת כילד להיות שחקן, ואפילו הגשמת את החלום הזה כבר כילד, והוקסמת ממה שמתרחש על הסט. מה כבש אותך אז?
שהייתי ילד, עוד טרום-טרום תקופת הריאליטי טיק-טוק, כולם פה כוכבים, ושחקן היה שחקן, אני זוכר שככה נורא נורא רציתי להיות בטלוויזיה, והשתתפתי בכל מיני פרסומות כאלה בתור ילד, גם יותר בגיל מאוחר יותר באיזה פיצ'ר, ואני זוכר שהגעתי לסט, הייתי אולי בין 13-12, ופשוט הודהמתי לראות, זו הייתה הפקה מאוד גדולה, אולי 30 אנשי צוות ו-30-40 ניצבים, זו הייתה כמות אדירה של אנשים, והקסם הזה שפשוט כולם מתכנסים לתוך רגע אחד, וברגע אחד פשוט זה מצטלם. וזה הדהים אותי, המכונה האנושית הזאת, שפועלת במקצב אחד, בשביל באמת כולה לעשות שוט אחד של לצלם איזה פיס או איזה רגע, אבל של כל כך הרבה אנשים שמעורבים בתוך העשייה הזאת, בשביל לייצר את אותו רגע, היה בזה משהו שהקסים אותי, וכמה ימים אחר כך, שהפרסומת עלתה לטלוויזיה, ואתה רואה את זה בתוך אותה קופסה, היה בזה כאילו הנאה כפולה, כאילו אתה בתוך איזה תהליך של יום שלם, של מלא שוטים ומלא התרחשויות, ואז כמה ימים אחרי זה אתה מגיע הביתה ורואה את כל היום הזה מתכווץ לממת 20-30 שניות פרסומת. ובלי שום קשר, כמובן, היה ממש כיף להסתובב ככה בשכבה, ואיי, זה אתה שהיית, ווואי, כן. איזה קטע, ראינו אותך, יואו, זה כזה.
אבל כשאתה מגיע לשחק בסרט של ממש, כשאתה כבר בחור צעיר, אתה מבין שאתה בעצם רוצה להיות במאי.
נכון, סוג של, זה לא בדיוק היה בין לילה אחד, זה מן הסתם, כמו בחיים, זה תהליך קצת יותר ארוך ומתהווה, שקורה תוך כדי, אבל אין ספק שהניצנים הראשונים של ההבנה שלי לגבי עצמי, קרו בין היתר גם באותה נקודה הזאת. זה היה בסרטו של דובר קוסשווילי, התגנבות יחידים, על פי ספרו של יהושע כנז. בעצם התפקיד הראשון הקולנועי שלי, הראשון והאחרון יש לומר, באמת עם כוכבים עולים כאלה, בזמנו זה היה גם היום, אבל עוז זהבי בשיא תחילת כוכבותו, תהילתו, מיכאל אלוני, רבים וטובים, נבחרת כוכבים כזאת מעולה, שביניהם אני הייתי אולי הצעיר ביותר, בטוח הכי פחות מנוסה, זה שלא למד מעולם בבית ספר למשחק. פשוט תוך כדי התהליך של הצילום של הסרט, זה היה, אני חושב, משהו כמו 20 או 30 ימי צילום, פתאום משהו בזה שנתנו לי טקסט שהוא לא שלי, שלא אני כתבתי, לא שידעתי אז כל כך לכתוב טקסטים, אבל משהו להתאמן על הטקסט או לשחק אותו, הרגיש לי לא טבעי. הרגיש לי שאני יכול, רוצה יותר מזה. שאני רוצה לכתוב את הטקסט של עצמי. אני רוצה להגיד מה אני מרגיש בתוך הדמות, ולא ש... אני אקבל תסריט ואני אגיד, או שבמה יגיד לי ימינה, שמאלה, או יותר או פחות. שלא תיתי, זה לא בא לי להשחיר את הבמאים או את השחקנים שזה מה שהם עושים, זה נורא חשוב לי. ואז עלה במוחי הסטארט-אפ המטורף הזה של בעצם להיות גם שחקן וגם במאי, או במאי שמביים סרטים ומשחק בסרטיו. ותוך כדי שהתחלתי להתעניין בדבר הזה, אז גיליתי שוודי אלן, היצ'קוק, צ'רלי צ'פלין, טרנטינו, ועוד 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 במאים באמת גדולים ואדירים, עשו ועושים את זה בסרטים שלהם. ומי יודע, אולי גם יום אחד יותם לאור אי שם מישראל הקטנה יצליח לעשות את זה.
אבל מי שרוצה להיות במאי סרטים, בדרך כלל הולך ללמוד קולנוע, בבית ספר לקולנוע כזה או אחר, וזו מחשבה שמבעיתה אותך. למה?
טוב, אני לא יודע אם היא מבעיתה אותי, לא נועדתי לה. וככל שהתבגרתי, הבנתי ובעיקר הפנמתי אותה. שיודעת מה? הלוואי שהייתי יכול. אבל, מה לעשות? אני דיסלקט, ממש ממש דיסלקט, עם כל הדיסלקציות, דיסקים שיכולים להיות ואי פעם היו, מדיסקלקוליה בחשבון ומספרים, והדיסקגרפיקה בכתיבה, ועוד ועוד כל מיני לקויות למידה רבות ושונות שמהם אני סובל או נהנה, תלוי את מי שואלים, ופשוט הלקויות האלה לא מאפשרות לי לשבת יותר מדי זמן בכיתה בין היתר, או לכתוב סיכומים ארוכים בין היתר, או כל מיני דברים שאנשים במרכאות כפולות רגילים, מסוגלים ויכולים, ואז הבנתי שכנראה הדרך שלי תהיה אולי קצת יותר קשה מאחרים, והבנתי שאני אצטרך ללמוד ברגליים, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, ואכן כך היה.
וכמו בסרטים, ההזדמנות מתרחשת במקרה, כשאתה ממלצר באיזו מסעדת חוף, והכי קרוב לאנשי קולנוע שאתה מגיע בתקופה ההיא, זה לפנות את כוסות השתייה שלהם.
האמת אפילו להגיד עליהם אנשי קולנוע זה understatement. מדובר על מחלקת הפרומו של רשת, שזה אנשי טלוויזיה ותוכן. וכן, זה היה אי שם בגיל 24, באיזו תקופה נוראית, שהייתי צריך לחזור חזרה לגור אצל ההורים, שאני מחוסר כל פרוטה, מוצא את עצמי עובד באיזה ביץ' בר כזה שרוח שעבדתי בו, שעוד היו לי חצ'קונים שהייתי טינג'ר, חוזר וממלצר שם, ובאחד הימים היה איזה מין באמת יום גיבוש, יום כיף כזה למחלקת הפרומו של רשת, ואני מבחינתי הייתי בטוח שאני מסתובב בין, אני יודע מה, המושכים בחוטים של הוליווד לפחות, ואספתי כוסות וכזה, אני הייתי תמיד כזה קצת, מה שנקרא בחול, החוצפה הישראלית, תמיד הייתי קצת כזה, קצת חצוף, ובאחת הפינות ראיתי איזו בחורה יושבת רגל על רגל, מקשקשת לה בטלפון עם איזה דרינק. לימים אני אבין שקוראים לה שירלי זלצמן, המפיקה הראשית של מחלקת הפרומו, של רשת. כמובן שלא ידעתי את זה שניגשתי. ופיניתי ככה את הכוסות בנימוס מסביבה. ואז תוך כדי שהיא מדברת בטלפון, כן? תקלטי עד כמה לא מחובר הייתי, כן? בחורה מדברת בטלפון. אני אומר לה משהו כמו, סליחה, תדעי לך, אני גם עבדתי, אני הייתי שחקן עכשיו אצל דובר, אני הייתי, ראיתי הפקות, דודה שלי, זאת תמי גור, היא דיבה הפקות, כאילו, ילד באמת מטומטם שמשוויץ לה כמה הוא עשה משהו, למרות שהוא כזה שדרך אולי פעמיים וחצי על סט, וגם זה היה במקרה, והיא מסתכלת עליי, ככה עמומה, ואומרת לי, תמי מה? אמרתי לה, תמי גור, היא דודה שלי, זה... אמרת לי, אני עכשיו מדברת איתה בטלפון. אמרתי לה, כן? אז היא אומרת, כן, תמי גור. אז רק בסוגריים אני אגיד שתמי גור היא באמת דודה שלי, ובזמנו היה לה חברת הפקות, דיבה הפקות, היא עבדה הרבה מאוד בתעשייה, היום היא סוכנת במאים וצלמים מהבולטים בתעשייה, ובאמת, לא הרבה אחר כך מצאתי את עצמי עוזר הפקה. חשוב להבין שעוזר הפקה נמצא בשרשרת תחתית ההיררכיה של עולמות ההפקה, ברמה הכי קולבויניקית, לסחוב קבל, לפתוח גזיבו, לשים שימשייה מעל השחקנים, עבודה פיזית מיוחדת, מאוד קשה וסיזיפית, אנחנו מדברים על עבודה רציפה של 11-12 שעות של לסחוב ולהרים ולהזיז דברים, ואני, אמנם לא רואים אותי דרך הרדיו, אבל אני בחור, בוא נגיד, עדין, כחוש, לא בדיוק הטייפקאסט עוזר הפקה מטיריאל הקלאסי, אבל הבנתי שזה אבן דרך שצריך לעבור בשביל להתחיל לטפס למעלה, ונשכתי את השפה, והייתי עם כל מיני כאלה, אח שלי, תביא לי את הצ'ימר, אחי, תביא לי, תעביר לי, ואמרתי, בטח, אחי, כן, אוקיי, גבר, אוקיי, כן, כזה, וזה היה ממש ברמת, תמיד זה הזכיר לי כמו סלפסיק כזה שאת רואה בסרטים כאלה של קומדיה דל ארטה, שאת יודעת, הוא מחזיק כזה מטטה או מוט כזה על הכתף, ומישהו קורא לו ואז הוא מסתובב ומפיל את כל הבניין, וכאילו כזה, הייתי פשוט העוזר הפקה הכי נורא שאי פעם דרך על סט, קלמזי ברמות, לא ברור איך שרדתי איזה שנתיים, אבל שרדתי. ותוך כדי שנכנסתי לסוד העניינים של מהלך ההפקה, ובעיקר התפקידים הרבים והמגוונים, שבאמת לא ידעתי על קיומם קודם לכן, שדעת, רואים תמיד בסרטים שמנסים לשחזר את הסצנות של מאחורי הקלעים, רואים מישהו מחזיק בום, שזה המיקרופון, מישהו אולי לידו עם אוזניות שכאילו מקליט את זה, צלם ואיזה מישהי כזאת שרצה ממקום למקום איזה פנקס כאילו המפיקה. אז לא, יש עוד... עשרות תפקידים שונים, מגוונים ורבים, ובין יתר כל התפקידים גיליתי שיש תפקיד ששמו עוזר במאי. ואמרתי לעצמי, או, את זה אני רוצה. אני אהיה עוזר במאי, ומשם אני אהיה ממש מהר 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 במאי. אז שוב, פחות, אבל אנחנו עוד נבין את זה בהמשך. גיליתי... שבתוך עוזר במאי, יש עוזר במאי שלישי, ויש עוזר במאי שני, ויש עוזר במאי ראשון, וזה לא כזה פשוט גם להיות עוזר במאי מסתבר, ואתה לא, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, רק מתרוצץ מסביב לזנב של הבמאי עם פנקס ורושם הערות שלו, וככה עוזרו האישי, מה שנקרא, זה תפקיד עם אחריות הרבה יותר גדולה, ובאמת... התחלתי לעבוד בפעם ראשונה בתור עוזר במאי שלישי בהפקה של שווי גביזון געגוע, והגיעו אליי מלא מלא ניצבים, והייתה פעולה אחת פשוטה שביקשו ממני, תאסוף מהם את הריליסים. ריליסים זה הסכם ויתור של אותם ניצבים שהם מודעים ויודעים על זה שהולכים לצלם אותם והם מסכימים על זה. תאסוף אותם ותכין רשימה שמית של כל מי שהביא לך את הריליס. ואת צריכה להבין שלבחור דיסלקט, ריבוי משימות, מה שנקרא מולטיטאסקינג, זה אסון נוראי. גם לקחת את המסמכים, גם להכניס אותם, גם לרשום, והכל במקביל, ויש לחץ של עכשיו כי עוד שנייה עוברים לסצנה, זה היה פשוט קטסטרופלי, זה היה נורא. אז בוא נגיד שההתחלה, כמו ההתחלה, הייתה ברגל שמאל. אבל בוא נגיד שככל שהמשכתי ועבדתי בתפקיד הזה, הלכתי והשתפרתי בו, עד שממש הפכתי, אני חושב, לסוג של מקצוען של ממש, שעד היום יש כאלה שקוראים לי החלילן מטייק טו. טייק טו זאת הסוכנות ניצבים פה בארץ כבר שנים, ואני פשוט, אני הזובי מטה של הניצבים, מה אני אגיד לך? אני שולט בהם באמת ביד רמה, כאשר אני הופך את זה תמיד למעין קייטנה כזאת, כי זה חומר אנושי לא פשוט, זה אנשים שבאמת צריכה להבין באים בשביל ממש כמה פרוטות, בשביל יום צילום שלם אינטנסיבי של 11-12 שעות, ורק בשביל שיראו אותם אולי במקרה מאחורה בין עוד 40 אנשים כמוהם, את יכולה להבין שזה טיפוסים.
כן.
ואת הטיפוסים האלה צריך לדעת להתנהל איתם, וממש להיות בן חבר, אבל גם סוג של מנהל, מפקד.
אז מה אתה למשל עושה איתם?
כל תפקידו של עוזר במאי שלישי, וזה מקום טוב קצת להתחיל להבין את ההבדלים בין העוזרי במאי, זה בעצם ממש לביים את הפעולות שלהם, לכאורה שיכולות להישמע כל כך אזוטריות של מישהו שהולך ממקום למקום, אבל זה כל כך לא פשוט, כי זאת אומנות בימוי בפני עצמה. לי תמיד נורא חשוב לתת להם, לניצבים, פעולות אמיתיות. זה לא לך מפה, לך לשם, הנה יופי עברת בפריים. זה, עכשיו אנחנו מצלמים סצנה של משרד של הרבה עובדים, אני רוצה שאתה תלך עם הטלפון ותממש תלך מהר, כי עכשיו אתה מאחר לפגישה שלך. אני נותן להם פעולות לא פחות חשובות מפעולות של במאי שנותן לשחקנים, על מנת לייצר באמת איזו תחושה שבסוף את מסתכלת בפריים, שהאנשים האלה מאחורה, כמה שהם רק הרקע של הדבר, הם באמת נותנים תחושה אמיתית למשהו אותנטי שקורה באותו הרגע. אני הרבה פעמים יכול לעשות טייק אחד, לבוא לבמאי, להגיד לו, בוא נראה את המוניטור בפלייבק. פלייבק זה לחזור שוב על הצילום שכרגע צולם. והוא אומר לי, או, זאת הלכה מגודה מדי, אולי את זאת תעשי מאחורה, החולצה שלה נורא בולטת. יש שם דקויות קטנות שממש חשובות. לצערי, העבודה בתור עוזר במאי שלישי, היא הורסת לך משמעותית את הצפייה בסדרות וסרטים שאתה עושה פה בארץ, כי אתה מכיר כבר את הניצב זוכמיר הזה, כי זה פול קטן של ניצבים פה בארץ, יש אולי 80, 100.
שהם משתתפים בכל...
כל הזמן, שנים הם משתתפים באותם הפקות, אני כבר מכיר את השמות שלהם, אני יודע, אין, מתחבקים כבר. אז אני כבר יודע שזה זוכמיר, ולא הנה זה, ואני מכיר אותם, ואני רואה...
זוכמיר משתתף ממש הרבה.
זוכמיר הוא הכוכב הראשי שלנו, לגמרי.
כן.
ואני מכיר כבר את כולם, ואני כבר רואה מתי הוא יסתכל למצלמה, כי אסור להסתכל אף פעם ליד השעת המצלמה. את כל הטעויות האלה ישר הן קופצות לי לעין, ואני מסתכל על כל היצירה, אני...
אתה לא בטול.
לא. כן. לא, ממש לא. כשאני מסתכל על היצירה, אני מסתכל על הכל, חוץ מעל היצירה עצמה ורק על הניצבים.
וצריך לזכור שסט צילום הוא מקום עם היררכיות מאוד מוקפדות, כמעט לכל תפקיד יש עוזר. גם לצלם יש עוזר 1, 2 ו-3, וגם למפיקה יש עוזרת הפקה, ולבמאי, זה כמעט כמו צבא.
בהקשר הצבאי, כמו שאמרת, באמת לכולם יש עוזרי, עוזר ארט, עוזר, כל אחד יש לו עוזר. ואיך קוראים למי שמנהל את העוזרים? קוראים להם בהגה מקצועית צ'יף. אז יש את הצ'יפים, ואם פותחים יחידת צילום נוספת במקביל ליחידה הראשית שמצטלמת, אני אסביר, בדרך כלל אנחנו מצלמים רק קבוצה אחת, יחידה אחת מצלמת תמיד, אבל לפעמים יש כל מיני דקויות של צילומים נוספים, צילומים טכניים יותר, הליכה של השחקנים בסמטאות, נסיעות שלהם, כל מיני דברים שהם פחות דורשים עבודת בימוי ועבודה יותר מדי מורכבת, ואז פותחים עוד יחידת צילום, מה שנקרא second unit. נפתחת לה במקביל למיין יוניט, second unit, ויחד שני הפלוגות האלה עובדות במקביל, כמעט כתף על כתף, אבל לא. זה יחידות שונות במקרה באותו לוקיישן, אבל מצלמות דברים שונים. ואם אנחנו ממש ממשיכים עם זה, תמיד מזכיר לי שמנהל הפקה זה קצת רסר בסיס, ועוזרי הפקה הם סמלים נראה לי, כן? עוזרי הרסר, whatever. והאקשן, תמיד שאני צועק, זה מזכיר לי כמו מפקד שצועק לפקודים שלו, טען או איקון, או אני לא יודע אפילו מה אומרים בצבא, אבל כמו טען נשק, ואז הוא אומר אקשן, וכולם יורים בבת אחת. יש איזו תחושה מיליטנטית קצת בהתנהלות הזאת.
אתה היית
כן.
בדובר צהל.
כן, הייתי
אז,
בדובר
אז צהל. אז בעצם פה אתה מגשים את הפנטזיות שלך להיות חייל קרבי.
כן, למרות שאני חייב להגיד שהייתי כתב צבאי, והעת שלי הייתה הנשק שלי לא פחות מאיימת וסתם. כן.
אז התפקיד הזה מתחלק לשלבים שלפני הצילומים ובזמן הצילומים, נכון? מה...
יש את הלפני הצילומים, מה שנקרא הפרה-פרודקשן, ויש את הפרודקשן, ההפקה. הפרה-פרודקשן בעצם הוא תהליך של בין שבועיים עד חודש וחצי, יכול להיות גם לפעמים חודשיים, תלוי מה רמת המורכבות וגודל ההפקה. בשלב הזה אנחנו בעצם ממש מתכננים, זה האדריכלות של כל ההפקה, ליהוק השחקנים, בניית תוכנית הצילומים, סיור לוקיישנים, ישיבות הפקה, להבין מה הצרכים ההפקתיים שיש, איזה רכבים מצטלמים, מאיפה לוקחים את הרכבים, מה האילוצים של השחקנים, ואז זה מביא אותי לפרודקשן. הפרודקשן, כמו שרובנו מכירים, ההפקה. זה הרגע שאנחנו לוקחים את כל תוכנית הצילומים, את הסטורי בורד, ומתחילים ליישם תוכנית, להגשים אותם בשטח על ידי הצילום.
אז יש מצב שאתה נאלץ לשנות, למשל, סדר שנקבע, אילוצים שבאמת אתה החלטת לשנות בגללם, בין אם זה מזג אוויר או בעיות של שחקנים?
כן ולא. בעיקרון, אנחנו יוצאים לשטח במטרה ובתקווה שכמו שתכננו את תוכנית הצילומים, כך היא גם תצטלם בפועל. אבל החיים כמו החיים אנחנו מכירים, ובמיוחד בהפקות, זה אף פעם כמעט לא מצליח להתממש כמו שזה, בגלל שזה תלוי בכל כך הרבה גורמים ומשתנים שכן תלויים בנו ולא תלויים בנו, שכל הזמן הקצב ומהלך הדברים הוא סופר דינמי, ואנחנו כעוזרי במאי בכל המחלקות, אבל בעיקר עוזרי במאי ראשון ושני, צריכים כל הזמן להיות דרוכים וקשובים למסביב, בשביל להבין איזה adjustment אנחנו צריכים לעשות תוך כדי ongoing הצילומים. עוזר במאי שלישי אחראי על הניצבים. מי הליהוק שלהם, שהוא לא תמיד פשוט, לפעמים יש סדרה שצריך מלא חרדים, מאיפה תביא עכשיו 50 חרדים, שבאמת צריכים לראות עם פאות וכאלה, mm-hmm. יש כל מיני השלכות לדברים האלה. אז הוא צריך ללהק את החרדים האלה. הוא פתאום צריך להביא 20 רגדנים, רגדנים לא רגילים בדרך כלל להצטלם, אז צריך עכשיו להביא רגדנים מקצועיים. יש לו המון אתגרים. יש את העוזר במאי השני, שבזמן שהסט מצטלם בחוץ, הוא יושב במשרד, גם הוא בונה את התוכנית צילום של היום המחרת, שבעצם זה מין לוז כזה, יש שם את המספר סצנות, ואת השחקנים, ולכל השחקן יש מספר שחקן, ואת הלוקיישן שזה מצטלם, ו-101 אלף נתונים שונים ומשתנים, ועל סמך תוכנית הצילומים, הבורד, שהעוזר במאי הראשון בנה, הוא צריך בכל יום לבנות את הטבלה הזאת, לקחת את האילוצים, לרשום אותה, להבין אותה, להתייעץ עם כל שאר המחלקות סביבו. הוא ציר מרכזי בין כל המחלקות, בעיקר מחלקות הביוטי, שזה הלבשה ואיפור, אבל לא רק, למשל אני רק אסביר, נגיד אנחנו עושים סרט תקופתי ולשחקנית לוקח בבוקר להכין את השיער שעה וחצי הכנות, זה תסרוקת מאוד מסובכת, היא צריך זה עם איפור מסוים, אני צריך לדעת מראש שזה הזמן שלוקח לה, כי אם היא מתחילה את הבוקר, אין לי שעה וחצי על הזמן הזה בזמן ההכנות. אז אני מתייעץ עם המפיק, ואני מתייעץ עם המאפרת, ועם העוזר במאי הראשון, ואני שואל, האם אנחנו יכולים להביא את השחקנית ואת המאפרת במה שנקרא early call, קריאה מוקדמת, על מנת לחסוך את הזמן המאוד מאוד יקר הזה קדימה בזמן הצילומים. ואז יש לנו את העוזר במאי הראשון. אצלו נמצא המוח של כל תוכנית הצילומים. זה בתיאוריה, ושהוא מגיע לשטח, לצילומים, הוא צריך ליישם אותה בפועל. הוא בעצם אמון לנהל את כל הסט. התפקיד הזה הוא הרבה יותר מנהל סט מאשר עוזר במאי. נכון, בניהול הסט אנחנו עוזרים עזרה גדולה מאוד לבמאי להצליח לביים את הסרט או הסדרה שהוא רוצה, אבל מעל הכל אנחנו מנהלים את הסט ודואגים שכל המחלקות יהיו מוכנות וארוחות לאותה סצנה שהולכת להצטלם, בין אם זה הפרופס שבדיוק התפוח שהיא אוכלת, והתיק שלה יהיה בדיוק מלא עם הפנקס שהיא צריכה להוציא, כי זה היה מסצנה קודמת, ואם האיפור צריך להיות בדיוק בצד הזה ולא בצד הזה, ולהתייעץ עם המנהלת הסריט בדיוק אם השעה הייתה בשעון מאחוריה 12 או 5 בערב, כי עכשיו זה צילומי בוקר, ואלף מיליוני טריליוני נתונים קטנים עד גדולים, שאנחנו צריכים לדאוג שכולם מוכנים וערוכים ומודעים למה הולך להצטלם בשביל אותו רגע קטן שאנחנו נצעק אקשן והמצלמה רצה והבמה יוכל לעשות את כל תפקידו, וזה להסתכל בתוך המוניטור ולביים את הסיטואציה.
איזה תכונות נדרשות לתפקיד הזה או שכל אחד יכול?
קודם כל אני מאמין שכל אחד יכול בכל מקרה לעשות כל דבר שהוא רק רוצה, אבל אם את לא רוצה את התשובה הרומנטית והנאיבית, אז צריך המון אורך רוח, המון סבלנות. מעל הכל אני חושב שצריך להיות אדם שיודע לעבוד עם אנשים. עם כמה שזה עניין טכני ומצלמה מכוונת לפה והתאורה מדויקת לשם, בסוף זה אנשים שמפעילים את כל המכונה האדירה הזאת. זה אנשים שאני ארשה לעצמי להגיד שלא כולם פשוטים. הרבה מהם מגיעים עם האגו שלהם ועם האומנות שהם רוצים להביא, אם זה הצלם שיש לו את השוט שהוא נורא יודע שהוא רוצה להביא, או הפרופסמן, כל אחד בהפקה חושב שמה שהוא עושה זה הדבר הכי חשוב באותו הרגע. שזה מצד אחד מדהים וככה צריך, ואיזה כיף שככה עובדים בסביבה כזאת שכל אחד כל כך מסור לתפקיד שלו ולדבר שהוא עושה. ומצד שני, העוזר במאי צריך לתעדף. והוא זה שמחליט מתוך הראייה הרחבה שלו, ממעוף הציפור על כל המתרחש, מה באמת הכי חשוב באותו רגע. עכשיו באמת שהכל חשוב. וזה דורש מצד אחד רגישות שיא לכל העוסקים במלאכה סביבך, ולהיות מאוד אדיב ונעים וקשוב אליהם, ומצד שני, ובאותה נשימה, מאוד נחוש וקשוח איתם. כי בסופו של יום אתה מנהל אותם, ואתה צריך שהם יהיו קשובים ומשתפי פעולה איתך, על מנת שאתה תוכל באמת לנהל את הדבר הזה. אז אם אתה צועק שקט מצלמים, אתה צריך לדעת שבשקט שלך באמת כולם משתתקים. אתה לא מתחיל להתווכח ולריב.
וכדי להגיע לראש הפירמידה, מעוזר במאי 3 לעוזר במאי 1, זה לא פשוט, נכון?
האמת שזה די פשוט. פשוט צריך לשכב עם כל אנשי התעשייה. כמו שהאגדה האורבנית מספרת. אז נכון, זה מאוד לא פשוט, כי על אף שהתפקיד נשמע מאוד מאוד דומה, כמו עוזר במאי שעוזר לבמאי, ואז את יוצאת מנוקת הנחה שעוזר במאי שלישי, זה כמו הדרך לעוזר במאי ראשונה, היא מאוד קרובה ודומה. אז שוב, לא כך הדבר. באופן כללי, בגלל שבאמת התעשייה שלנו כל כך קטנה וצפופה, מפיק לא ייקח את הריסק לקחת מישהו בלי בכלל ניסיון, obviously, לתוך תפקיד. וההזדמנות היחידה לקבל תפקיד בהפקה זה באמת שמישהו נותן לך הזדמנות. אבל ההזדמנויות הן לא רבות, במיוחד בתפקיד כל כך משמעותי וחשוב כמו עוזר במאי ראשון. המעבר הטבעי הוא לעשות עוזר במאי שלישי, שני ואז ראשון. אבל מכיוון שהלקויות למידה שלי כל כך מקשות עליי לעשות את התפקיד של עוזר במאי שני, שכל תפקידו זה לשבת על התחת ולהיות מול מחשב ואורות הפלורסנט, ואני איש של חוץ ושטח ואנשים, התפקידים שהכי מתאימים לי הם עוזר במאי שלישי וראשון. בשביל לדלג במרכאות, לא שדילגתי, כן? עשיתי לא פעם ולא פעמיים עוזר שני, אבל בשביל להגיע להיות העוזר במאי הראשון, הייתי צריך לעשות שקר לבן אחד בשביל לפתוח לי את שער הדלתות. היו מתקשרים אליי ואומרים לי, יותם, בוא תעשה עוזר במאי שלישי, בוא תעשה עוזר במאי שני. והייתי אומר, מה, לא שמעתם? אני כבר עושה עוזר במאי ראשון. אומרים, כן, מה עשית? עשיתי פה. עכשיו, נגיד, נתנו לי בתור עוזר פעם אחת להחליף איזה מישהו באיזה סקנד יוניט, נגיד, ביחידה קטנה הזה. עשיתי פה איזה משהו וזה. טוב, בסדר. אז אני לא זוכר מי ומה נתן לי את ההזדמנות הזאת. הוא לא כל כך התעמק איתי בדיוק מה עשיתי. ובאתי להיות עוזר במאי ראשון, והייתי צריך רק את השקר הלבן הקטן הזה, כן. בשביל פעמים הבאות שהתקשרו להגיד לי, הייתי אומר, אני עוזר במאי ראשון, אומרים לי, איזה הפקה עשית? אז אמרתי, עשיתי עכשיו את ההפקה, נחשי עם מי? עם זוכמיר.
כמובן.
שעשיתי וזה, ומשם הפכתי להיות עוזר במאי ראשון.
אז אתה אומר שבעצם כל המיומנויות האלה, היכולת הזו לתפקד בסיטואציה מלחיצה, עם הרבה מאוד אנשים, בו זמנית, לתת מענה על סוגים שונים של בעיות, יש במאי ויש מפיק ויש הלבשה ואיפור וצילום ואפקטים ואוכל, כשכל הזמן אתה מחובר לאוזנייה, שזה בכלל נראה לי משהו שיכול לשגע את השכל, אז איך בחור באמת עם לקויות למידה כאלה כמו שאתה מתוודא עליהם, ובעיות ריכוז וזיכרון, בעצם יכול לשמש בתפקיד הזה?
שאלה טובה. אז קודם כל, רק אני אתייחס לאוזנייה שהיא באמת השטן, זה נורא. זה באמת תוך כדי שאתה מדבר ואתה מפעיל אנשים וזה וזה, יש עוד אוזנייה באוזן.
אבל היא לובשת פרדה.
היא לובשת פרדה, נכון. תכלס, לא הוקרצתי מהחומרים המובהקים של עוזר במאי, שבאמת בקטע פרדוקסלי, קצת fucked up, זה נופל לי באמת על כל הלקויות. עם זאת ובאותה נשימה, אני באמת מאמין שהמוח שלנו, כמו הגוף שלנו, הוא סוג של שריר, וניתן ואפשר לאמן אותו, והדרך בהתחלה הייתה לי מאוד מאוד לא פשוטה, אבל ככל שהתאמנתי וככל שהתנסיתי והשתפשפתי יותר ויותר, הפכתי את הבעיה הזאת למשהו שהוא דואבול והוא אפשרי ושאני מצליח לחיות איתו, ויש לי כל מיני פטנטים כאלה וטריקים שעוזרים לי להתגבר על המכשול הזה, כמו למשל בעיות הזיכרון שלי. אז תמיד בכל הפקה יש לי מאחורי תוכנית הצילומים, אני כותב את כל השמות של כל אנשי צוות, למרות שזה אנשים שאני אספר לך בסוד, עבדתי איתם כבר אלפי פעמים, ואני מכיר אותם כבר, אבל אני לא מצליח, אנחנו כל הזמן עוברים מהפקה להפקה, וזה כל הזמן משתנה. והשחקנים, זה הדבר הכי קשה, שחקנים גם הם משתנים בתדירות הכי גבוהה, וגם תחשבי שלכל שחקן יש גם שם של דמות. אז את קוראת לה שמחה, צילה, זה כל כך הרבה נתונים ומידע, שאני תמיד רושם הכל באלף פתקיות ושליפים, מנערת המים עד, אני אגיד לך את האמת, עד הבמאי. לפעמים גם במאי אני צריך לרשום. אני פשוט לא זוכר שמות, זה לא אישי, יש לי בעיות זיכרון אמיתיות. זה לונה פארק אחד גדול למוח, אבל מצד שני, אני חושב שהיכולת שלי למצוא פתרונות מחוץ לקופסה, למצוא פתרונות יצירתיים ומהירים ולתת אליהם מענה. הטוב אני חושב שאני, לבני אדם אני מקווה, יש בי בגלל המקום הזה של הלקויות המון חמלה לחלש, לאיטי יותר, גם למהיר ולטוב יותר. ואני רוצה להאמין שכל אלה גם יחד הופכים אותי למתאים והופפולי מבוקש לתפקיד הזה.
אפרופו העניין עם השמות, סיפרת לי שלפעמים בצילומי פרסומת מגיע הלקוח שלא שייך לצוות, אולי אפילו לא מוכר לרובם, כולל אותך, ושהוא האיש הכי חשוב בעצם, כי הוא משלם, ומצאת את עצמך לא פעם צועק על האנשים האלה, נכון?
נכון. זה ידוע, אני כמעט אגיד מקובל, שעוזר במאי צריך לצעוק על סט, אין מה לעשות, זה המון המון אנשים, יש הרבה התרחשות, לפעמים צריך להרים את הכל ואפילו חזק, בשביל שיהיה תשומת לב וריכוז של כולם. והלקוח, שהוא באמת, כמו שאת אומרת, הוא לא איש צוות בסט שמכיר את ההתנהלות של סט תקינה, הוא מדבר בין טייקים, הוא מרשרש, יש לו הערות כל מיני. והרבה פעמים בתוך הרוטינה של העבודה, אתה לא אכפת לך מי עושה רעש. אתה פשוט מי שלידך עושה רעש באמצע טייק, שזה הדבר הכי ביג נו נו לעשות באמצע טייק, אתה ישר צועק, ובאמת לא פעם יצא לי שאיזה בוסית כזאת מרמת החייל, עומדת שם עם הקפה שלה, ואני אומר לה, מי את זה? שקט, משהו כזה יוצא עליה, ואז לוחשים לי, אי, יותם, היא הלקוח, אז אולי... אני... אוקיי, סליחה, אז אם את יכולה, בבקשה, רק ללכת הצידה, שנייה, אנחנו מצלמים. עם השנים ועם הזמן, כמובן שגם פה הרגישות שלי לדבר נהייתה משופרת יותר, ואני אגיד לך יותר מזה, היום אני משתדל, אני כמעט ולא צועק, אני כן מרים את הכל, וההבדל הוא גדול. אני חושב שעוזר במאי ראשון טוב, אם הוא טוב ויש לו סיי, ויש טראסט מצד האנשי צוות, הוא לא צריך לצעוק. הוא מספיק שהוא מרים את הכל ואומר פעם אחת סטנדביי לצילום, אז הצוות מסור אליו ומשתף פעולה.
עכשיו, במקום שישנן היררכיות, ואנשים זזים ומתקדמים לתפקידים יותר בכירים, ואז יכול לקרות מצב, סיפר כאן הפוקוס פולר, רמי סימנטוב, שמי שהיה עוזר צלם שלישי שלו, הפך לימים לצלם ראשי, ואז הוא בעצם עובד תחתיו. אז גם לך זה קרה, ולא תמיד ההיפוך הזה מתקבל בשמחה.
היה לי באמת איזה מקרה עם איזה איש גריפ כזה, גדול, מפחיד כזה, באמת נראה איזה סרט FBI מתח מותחן אמריקאי, ובאמת בתחילת דרכי שהייתי עוזר הפקה עוד, הצמידו אותי אליו, אמרו לי, סחבק תכיר, זה איש גריפ שלנו, בוא תעזור לו. ואני, כמו שהבנו, ידיים שמאליות, וככה בקושי, עזרתי לו באותו יום, בדרך לא דרך, ולימים, נאמר שנתיים, שלוש אחר כך, מצאתי את אותו איש גריפ, איתי על הסט, רק שהפעם אני עוזר במאי ראשון, ואני מנהל את הסט, ובין היתר, מתוקף תפקיד הניהול שלי, צריך גם לתת לו הוראות מסוימות. את תביא את הדולי אחורה, תביא את הדולי קדימה. דולי, אגב, זה
המצלמה שינה...
זה המצלמה שינה על מסילה, ויש איש גריפ מאחורה שבעצם
דוחף
אותה קדימה ואחורה, כאשר הצלם והמצלמה יושבים ומותקנים על הדבר. והיה לי איזה שוט שעשינו, אחרי כל קאט היינו צריכים להחזיר את הדולי אחורה, בשביל להתחיל אותה עוד פעם, את התנועה הזאת של הדולי אין. ועשיתי סטנדביי לצילום, הכרזתי, וכל המחלקות נהיו מוכנות. ואני רואה שאותו איש גריפ מסרב בתוקף, בהפגנתיות, כמו קצת ילד שעושה לך דווקא, לא מזיז את הדולי. ביקשתי כמה פעמים, ואחרי שהוא ככה ביקש מכל מיני סיבות, לא באמת, סליחה, אבל סיבות כאילו קצת סתמיות, למה הוא לא עושה את זה, הבנתי שזה לא יבוא בנועם, ופשוט ממש, אני חושב שזו פעם הראשונה והאחרונה שממש הרמתי את הכל, ופשוט ציוויתי עליו, תזיז עכשיו את הדולי אחורה. ושם הרגשתי... צריך להבין שבגלל שאני עדיין סוג של צעיר, אפילו בתפקיד הזה, בטח אז, זה לא פשוט להרבה מאנשי המקצוע שהם הרבה יותר ותיקים.
שהם 40 שנה שם כבר.
מנוסים 40 שנה, ופתאום איזה פישר בין, בזמנו, אז הייתי 28, אומר לו עכשיו אם לקחת את זה אחורה או קדימה, בזמן שהוא לקח 1,000 כאלה עוד שהייתי תינוק. עכשיו אני יכול להבין את זה, ועם זאת, זאת עבודה, ואנחנו אנשי מקצוע, ושמים... את האגו בצד. זה אגב גולת הכותרת אצל עוזרי במאי, מי שרוצה להיות עוזר במאי, אגו בצד. בכלל בחיים, אבל בטח בתפקיד הזה. ושם הבנתי שהאגו חייב לבוא בפרונט, ופשוט כמו קצת כלב שהבנתי שמי שנובח חזק יותר, הוא השולט.
אז גם פה יש עניין של פזם, שוב כמו בצבא.
אין ספק שלוותק יש משקל. הייתה ממש באחת ההפקות הראשונות שלי בתור עוזר במאי שני, שהייתי צריך לעבוד שם בצמוד למלבישה, היא הייתה ליתר דיוק עוזרת מלבישה. היא ראתה שאני לא לגמרי יודע עדיין את העבודה, ושואל שאלות, ולא בטוח בעצמי. והיא ממש הרגיש לי נצלד גבול, אולי התעללה ממש בחיסרון הזה. במקום, את יודעת, לבוא להיות לעזר או להסביר, היא ממש, את יודעת, התלוננה למפיק, אוי, למה הוא לא נתן לי את המידות בזמן של השחקנים, למה הוא לא... כל הזמן היה לה תרוניות ותלונות, והרגיש לי שהיא ממש מתנכלת לי. אני לא יודע אם זה קשור לפזם, כמו שזה עניין פרסונלי, פשוט כבן אדם. לימים באמת הייתי עוזר במאי ראשון בהפקה שהיא הייתה, ובחרתי פשוט... לא לשמור לטינה ולא להתעלם ממנה. כשאני מגיע לעבודה ולסט, אני משתדל להיות כמה שיותר מקצועי. אחת כמה וכמה זה נשמע אולי כזה, את יודעת, כזה הירו מצידי, אבל אפילו ברמה האישית שלי, כשאני בא להיות עוזר במאי לבמאי, כשאני בסתר ליבי חולם להיות במאי, גם כאן יש עבודה, גם מהצד השני שלי להיות, לשים את האגו בצד ולהבין שאני פונקציה שבאה לעזור.
אז איך באמת מוכלים על האגו? איך מגייסים את הנימה הנכונה, את המשפט המתאים, כשמצד אחד יש לך אנשי ארט, מצד שני אנשי גריפ, צוות טכני, איך אתה...
מג'נגל.
כן.
תראי, זאת שאלה. אין לי תשובה אחת של, הנה, תעשי את זה וככה זה. זה משהו הרבה יותר מורכב שיושב על המון רבדים אישיים, בין אישיים. אני חושב שמעל הכל, אחת ההצלחות שלנו כעוזרי במאי, או היכולות שאנחנו צריכים בשביל לעשות את זה, זה באמת להיות דיפלומטים ברמה הכי גבוהה שיש, בין באמת להיות רגיש מצד אחד מאוד לסביבה, ומצד שני מאוד נחוש אליה.
ושוב, מדובר בניהול של עשרות אנשים, לפעמים גם ילדים, כמו בפרסומת לבגדי ילדים, שם תפקדת כעוזר במאי ראשון, לא מזמן, לצלם סצנה עם ילדים קטנים, שוב ושוב ושוב, נשמע לי סיוט לא קטן.
נכון, זה היה באמת יום לא פשוט. בכלל, עבודה עם ילדים, אין מה לעשות, היא לא פשוטה. ובטייק הראשון או השני ראיתי שיש כזה כאוס, ועשרה ילדים קטנים שכל אחד עם הקפריזה שלו, ופשוט החלטתי להפוך את זה לקייטנה של יותם, וחילקתי אותם לקבוצות, וצהובים וירוקים, ועכשיו משחק השקט, ומשחק השקט כולם שותקים, ושעולים למעלה, אז מי ינצח עולה למעלה. ופשוט הפכתי את כל הדבר הזה ש... יכל באמת להיות אסון לאיזה מין חוויה כיפית, טיטולית, בעיקר לילדים, אבל גם לצוות שפתאום קצת הפך לחלק מהדבר הזה. אפילו אני חושב סיימנו איזה חצי שעה לפני הזמן כנגד כל הסיכויים, שזה
אות המצטיין.
ממש, במונחי עוזר במאי, כן.
שמע, צריך המון סבלנות והאכלה לכל המשיגסים וכל הגחמות של כל מחלקה וצרכים, אבל אולי המתח המורכב ביותר הוא באמת לשמש כאותה חוליה מקשרת בין הבמאי לבין המפיק, שבאיזשהו מקום מטרותיהם הפוכות. הבמאי הוא אומן ושואף להשיג את התוצאה הטובה ביותר מבחינה אומנותית, אבל אומנות הקולנוע היא סיפור של הרבה מאוד כסף. כך שלמפיק יש אינטרס לקצר, לקצץ, בלי סנטימנטים. עכשיו, אתה גם מוגדר עוזר במאי, גם בעצם שואף לביים, אתה בא מהצד הזה. ומפיקים הם בוודאי אנשים לא מאוד עדינים. אז איך אתה מלהטט על החוט הזה?
שאלה מצוינת. איך עושים את זה? תראי, בעיקרון רוב הזמן אני מנסה כמה שיותר להיות לצידו ולבוא לעזרו של הבמאי. כשאני רואה שהבמאי באיזה מין טריפ עם עצמו וגם לא מקשיב לי, למרות שאני מטריע, או יש לך עוד 5 דקות, יש לך עוד 3 דקות לשוט הזה, והוא ממשיך, והוא לזה עוד לא, עוד לא, עוד לא, אז את יודעת, זה קצת כמו נותני שירות האלה שהם לא רוצים להתעמת עם הלקוח, אז הם אומרים, אני אקרא לבוס שלי רגע, כי זה לא תחום אחריות שלהם. כל עניין הגבולות של הכסף שחורגים. אז אני הולך הצידה, אומר באוזנייה, קצת מלשין, אני מודה, למפיק, אני אומר לו, זוכמיר, יוצקה פה חורג, אני מסברתי לו, עברתי לו, הוא לא מוכן זה. ואז בדרך כלל המפיק פתאום נכנס, בדרך כלל הם עושים כזה מיני הצגה, שאנחנו עוזרי במים מכירים, מה פתאום, אני אעצור את הצילומים, זה כל אחד והמונולוג שלו, וככה נובח את הנביחות שהוא צריך, והבמים מתיישר, hopefully, לרוב, וצולחים את זה, ממשיכים הלאה.
אז אני מניחה שאתה פועל לפי הסיטואציה ובהתאם לאנשים. כלומר, למרות שמפיק יכול להיות מפחיד, איש בעל כוח, אם תתחצף תפוטר. סיפרת לי שזה התפקיד שגם הכי הרבה מפטרים על הסט.
נכון.
אז אתה מעז לענות למפיק אם צריך או שאתה מתקפל?
כן, חד משמעית. למשל, קרה לי, האמת היא, זה היה שהייתי בכלל עוזר במאי שני, היה לנו איזה יום צילום כאוטי מטורף של חוצים בתוך ירושלים, בתוך הסמטאות, כל הזמן העבירו את המחנה ממקום למקום, המחנה זה המקום עם כל המחלקת טיפור והבסיס שלנו בעצם, וזה היה באמת בתנאים לא תנאים, כמו שלצערי רק בארצנו הקטנה אפשר לעבוד, והיה באיזשהו שלב שהמפיק פתאום נכנס בכזאת דרמה, וכזה נבח על כולנו, על המלבישה, עליי, למה לא, השחקנית לא מוכנה, קדימה, קדימה, בוא עכשיו אנחנו רוצים לצלם, אני לא מעניין אותי. אז הרמתי את קולי עליו בחזרה, והסברתי לו שבתנאים האלה, כמו שקיבלנו, שרק לפני חצי דקה חיברו אותה לחשמל, ורק לפני 5 דקות השחקנית הגיעה, וכל מיני 1,000 נתונים שקרו בגלל ההפקה הלא מאורגנת שהוא אמון עליה, אז לא, אני מצטער, אבל היא לא תהיה מוכנה בזמן, וזהו.
שמת לו גבולות.
כן, כן.
אבל איך אתה מצליח לשמור על קור רוח?
תראי, אחרי שעושים את זה כל כך הרבה זמן, אין ברירה אחרת חוץ מלזכור שבסופו של יום אנחנו לא מטפלים במנות דם, זה לא מיון בבית חולים, לא יקרה כלום אם נאחר ב-10-5 דקות סצנה או אם השחקנית שנייה רגע מתעכבת, אנחנו בסופו של יום רק באנו לעשות קולנוע, אומנות, לצלם. קל לנו מאוד לשכוח את זה בתוך העבודה באמת אינטנסיבית הזאת, אבל זה משהו שאני כל הזמן מזכיר לעצמי וגם מנסה להזכיר לאחרים שעובדים איתי. למשל, היה עכשיו ממש לא מזמן קליפ שצילמתי לגלעד כהנה, באתי לשם להיות עוזר במאי ראשון, וזה היה יום בלתי אפשרי, אני התרעתי 1,000 פעמים לבמאית, אמרתי לה, תקשיבי, התוכנית צילומים הזאת, כמו שאתם רוצים לפי התסריט, היא לא ריאלי, אין שום אחיזה במציאות, אתם באובר טיים של 3 שעות יותר, והיא התעקשה, ואמרתי, טוב, אני, שלי הצפתי את הרמה הזה, אני יותר מזה לא יכול לעשות, ויצאנו ליום צילום שהוא מראש היה כנגד כל הסיכויים, ובאמצע יום צילום, צילמנו באיזה מועדון, ומערכת התאורה הראשית שם במקום פשוט הפסיקה לעבוד, וצריך להבין שרוב התאורה, הבקראונד, התפאורה שלנו הייתה מושתתת על אותו אור, והתאורן במקום לא ידע להפעיל כי זה מערכת של מקום, וניסו להתקשר לבעל המקום, והוא אמר שהוא כרגע הוא בדרך, וכשהוא יגיע הוא ינסה לפתור את זה. ואז אמרתי לכולם, אוקיי גייז, קחו הפסקה של 20 דקות, סיגריות, מה שצריך, יש לנו הפסקה. בא אליי המפיק, שראה אותי עד לפני שנייה כל הזמן בספידים שלי של יאללה, בוא נתחיל לעבוד. אומר לי, תקשיב, אני לא מבין, איך אתה כל היום בכזה אטרף, ועכשיו אתה פתאום מוכן לקחת זה.
כיסא נוח.
כן. אז הסברתי לו שכשאי אפשר, אז אי אפשר. את יודעת, יש גבול גם כמה כן. אנחנו יכולים למצוא פתרונות יצירתיים וזה. לפעמים זה פשוט מה שזה, it is what it is. כמובן שהסתכלתי בתוכנית צילומים, לא היה אפשר לצלם שום דבר אחר במקביל. יש כן. כל מיני פתרונות אחרים שאפשר לעשות. לא היה. ניסיתי, בדקתי. כל מה שנותר לעשות זה ממש כמו זן, פשוט לנשום לזה ולהבין שיקחו עוד 20 דקות.
אז זה נשמע שצריך ממש כישורים פסיכולוגיים או של עובדת סוציאלית.
חד משמעית, כן. זה צריך פסיכולוגית, פסיכיאטר, עובד, מה, כל מה שאת רוצה. זה מזכיר לי אגב, הביאו אותי להיות עוזר במאי ראשון באיזה קליפ חידוש לשיר של דנה אינטרנשיונל, זה היה באחד מהחודשי הגאווה לפני שנתיים לפי דעתי. וזאת הייתה הפקה מאוד מושקעת, זה במאי שהוא ישראלי שגר בניו יורק, וכזה הביאו ניצבים ורקדנים, וזה היה באמת כזה אחרי המון שנים שהיא לא הייתה און קמרה, ואיך שהיא באה להצטלם, היא פתאום קולטת שהסמלה שהביאו לה, זאת לא הסמלה שהיא הזמינה או ביקשה או רצתה, והיא פשוט נכנסה שם לאיזה דרמה מטורפת, וככה צעקה על כולנו בסט, לא זוכר בדיוק מה היא אמרה, זה היה כזה, כמו שאת חושבת, שזה, כמו שזה נראה בסרטים, ולא, אני לא מצטלמת, וזה לא הסמלה, ולמה אתם לא עושים מה שמבקשים פעם אחת? הלכה והסתגרה בחדר שלה, ואני מזכיר לך, time is money, אני אין לי זמן לאף אחד להסתגר בחדר, בטח לא לטלנטית הראשית שלי, לצילום שכולו מוקדש לה, וכמו רכבת אווירית, יצאו ונכנסו המפיקה, העוזרת מפיקה, הבמאי הזה, העוזר האישי שלה של שנים, ואני רואה אותם יוצאים וכל אחד נכנס כזה חדור מוטיבציה ויוצא מזיע ואת יודעת, ממש,
כאילו... אבל וחפוי ראש.
ממש, ממש. ואמרתי, טוב, אני גם, I will give a try. ונכנסתי פנימה ופשוט הסתכלתי לה בעיניים וניסיתי לזקק איזו אמת אמיתית, של אותו רגע, ופשוט הסברתי לה, אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי, אבל אמרתי לה, תראי, יכול להיות שזה נכון, וזה לא הסמלה, וכן הסמלה, אבל איזה גדול זה שכל האנשים האלה באו בשבילך. איזה נדיר ויפה, ואיך כולם באמת הכי טובים בתעשייה, באו ורק בשבילך, רק מחכים לך. בואי נהיה גדולים מזה, כי לא יודעת, פשוט ניסיתי להיות אנושי אולי, כי הרגיש לי שכולם מסביב זה כזה וואג'י וואג'י מסביב, כאילו, את אימא ממת, את בואי, זה יאדיר, כל מיני מילים כאלה שזורקים בעיקר בעולם הפרסום, כל מיני כאלה הבטחות של כלום וכלום, ופשוט בסוף זה באמת בן אדם, רבק, מאחורי האיפור, הסמלה, לא משנה מה, וניסיתי רק למצוא איזה נקודת חיבור אמיתית שהתחברתי אליה באותו הרגע, ו... נורא שמחתי, יצאה משם כולה באפר כזה של אוקיי, אני מוכנה, אני פה, תדליקו את המצלמות, עם הסמלה הזאת, לא אכפת לי, אני מצלם את הרומה, הורידה לפייתי לרגע את הבוביז שלה, היא ראתה כזה, את הטופ, עשתה כזה און-אוף כזה. כאילו, זה היה איזה מין רגע כזה שהרגשתי שממש, מה שנקרא, הצלתי את היום. זאת הייתה תחושה טובה, אני מודה.
כן, אז אתה אומר פסיכולוג, פסיכיאטר, אבל אתה... עוזר הבמאי, נחזור באמת להגדרת התפקיד. עד כמה אתה באמת בקשר ישיר, שוטף, אינטימי עם הבמאי? יש מצב שהוא יתייעץ איתך למשל? יש מצב שאתה תאיר לו או תציע?
כן, אבל רק, אך ורק בעניין הטכני, אני אסביר. אם הוא ישאל אותי אם יש לו מספיק זמן לצלם את הסצנה הזאת, הוא ישאל אותי מה אני חושב דעתי אם נהפוך את הסצנה הזאת ונתחיל מהסצנה הזאת, ואני צריך להשמיע לו את האילוצים, יש לי פה אילוץ של שחקנית, אנחנו לא יכולים, או פה זה כבר יהיה חושך, אתה לא יכול. דברים טכניים, קרים.
אומנותיים לא?
אומנותיים לא. לא, את הדברים האמנותיים הוא בעיקר, בעיקר התייעץ עם הצלם שלו, והיא מנהלת התסריט שמאוד שוחה בהמשכיות של מה שקורה בתסריט.
אז אין מנחם איזה דיאלוג כזה, אתה יודע...
בוא נגיד שרק התחלתי את הדרך, אז הייתה לי איזה מין פנטזיה כזאת, שאני זורק להם חצי כזה בין טייקים. תגיד, זוכמיר, אתה אולי נעשה גם איזה זווית כזאת, מה אתה אומר? אולי נתקרב קצת עם המצלמה. הבמאי שבי רצה לצאת, ומאוד מהר הבנתי שזה ממש לא ממקומי, ועדיף שאני אגיד לו אם יש לו זמן או אין לו זמן להמשך הטייק, תודה. הכל בסדר, הוא יודע את עבודתו.
ועם הצלמים, עד כמה שהבנתי, הם המחלקה הכי אליטיסטית, ואתה הרי לא עוזר צלם, יש לו את העוזרים שלו.
כן.
אז יש חיכוכים?
כן. יש חיכוכים, צלמים הם, שוב, לא בהכללות, לא כולם, יש כל מיני, מכל מיני מחלקות, אבל כן, אפשר לומר שהצלמים, בגלל שאני באמת, הם נמצאים כמעט בהיררכיה מספר 2 אחרי הבמאי ברמת החשיבות והתוכן האמנותי שהם יוצקים לתוך הדבר, ובכל זאת אני לא באתי להיות עוזר צלם, אז שם יש הכי הרבה פוטנציאל לחיכוכים, וצולחים את זה כמו כל יום צילום. כמובן שתמיד האחריות עליי, גם אם זה אומר שיש צלם שהוא דיבה, וחשוב לו כל מיני דברים שפחות חשובים, אני כן יכול לבוא לבמאי ולהגיד לו, תשמע, נכון שהצלם חושב כך וכך, אבל אני מזכיר לך שלפי תוכנית הצילומים, ומה שדיברנו לפני זה כך וכך צריך לקרות.
ושהם יריבו כבר ביניהם.
לגמרי.
ולבסוף, השחקנים שעבורנו הצופים הם החשובים ביותר, הם בפרונט, אבל על סט הצילומים, אולי בהוליווד זה אחרת, אבל כאן הם לא תמיד זוכים לתנאי מלכות.
מה זה לא תמיד? כמעט אף פעם לא. כמעט לא הגיוני על כמה שבסוף האנד יוזר, הצופה, מקבל את התחושה שהשחקן הוא בגלם, הוא בפרונט, כי באמת זה מה שהוא חווה בסוף מכל ההפקה.
אותם הוא רואה.
אותם הוא רואה
בסרט.
מן
כן.
הסתם. אז בהפקה עצמה, בפרודקשן, לא נעים לומר, אבל השחקן הוא, אני לא אגיד הכי פחות חשוב, כן? הוא חשוב מאוד ויש לו משקל וכבוד רב, אבל בתוך כל המקצועות הטכניים האלה של העבודה הטכנית הזאת נורא, בסוף אנחנו מכינים את הכל מסביב לרגע שבו אומרים אקשן ואז השחקן צריך לעבוד, אבל כל בין טייק לטייק שבו הוא עושה את הטקסט שלו, זה רוב העבודה של אנשי הצוות. Mm-hmm. ובגלל זה יש הרבה יותר מן הסתם דינמיקות של אנשי הצוות. יש להם יותר משקל בתוך יום צילום. ובאמת, אני חושב ששיא השיאים היה, שבאתי באיזו סדרה קומית כזאת, שבאמת מיטב השחקנים הבולטים של מדינתנו השתתפו, מתיקי דיין, גילה אלמגור, אלי יצפן, באמת רבים וטובים מן השורה הראשונה עבדו בפרויקט הזה, וזה היה איזה יום חם כזה, ופשוט הושיבו אותם בין טייקים לטייקים בל כיסאות קטר פלסטיקה למאפנות בצד, בלי חדר, בלי תנאים, לפעמים אפילו החדרי הלבשה עם איזה מיני ריאה בד כזאת שזורקים להם באיזה פינת חדר, לפעמים מכניסים אותם כמו תרנגולות, 2-3 באותו חדר שיחליפו מהר כי אין זמן. זה דברים שאת אומרת לעצמך, את יודעת, את רואה שחקנית כמו גילה אלמגור, באמת, השחקנית הראשונה, זה חרה לי, זה, יש בזה משהו מאוד בעיניי עצוב וכזה ש... בכלל ככה מתייחסים לשחקנים, אבל אחת כמה וכמה לשחקנים בסדר גודל כזה. אז
יש לך קשר איתם?
גילה אלמגור חברה הכי טובה שלי, מה זאת אומרת? רק אתמול שתיתי את הקפה. מה זאת אומרת? עם השחקנים אם יש לי קשר? בטח, כן. בעיקר לעוזר במאי שני, רוב עיקר הקשר. בעצם עוזר במאי שני, מעבר לזה שהוא צריך לבנות את הברייקדאון ליום של המחרת, הוא אמא ואבא של השחקנים, וכל מה שמשתמע מכך. הוא שולח להם את הטקסטים שהם צריכים ללמוד יום לפני, הוא שואל אותם אם הם רוצים לאכול ארוחת בוקר, אם הם מגיעים אפילו קצת מאוחר מדי. אם יש להם איזה אילוץ מיוחד, הם דואגים שבאמת כולם ידעו על האילוץ. זאת אומרת, כדאי מאוד גם לעוזר במאי וגם לשחקנים לשמור על יחסים טובים, אם הם רוצים שהימים כן. האלה יצלחו, כי באמת הם חייבים אחד את השנייה, את השיתוף פעולה מרבי.
ובג'ונגל הזה, כפי שאתה מכנה אותו, לא ייתכן שלא תקרנה טעויות שיכולות להיות לפעמים מאוד קריטיות.
נכון, בגלל שזה משלב באמת כל כך הרבה ריבוי של משימות ופעולות ונתונים בו זמנית, עושים טעויות, תמיד, כולם, כל המחלקות זה ידוע, מקבלים את זה, מנסים כל יום לעשות כמה שפחות, אם בכלל. וקרה לי, האמת זה היה בתחילת הדרך שהייתי עוזר במאי ראשון, סיימנו סצנה אחת, והיינו אמורים לעבור לסצנה אחרת שמצלמת בלוקיישן לא רחוק, וכבר אמרתי לכולם, הכרזתי, חברים, אנחנו עוברים סצנה כך וכך, ללוקיישן כך וכך, לארוז את הציוד, להתחיל לעבור. ואיך שמתחילים כבר לקפל ציוד ולעבור, צריכה להבין שכל פעולה כזאת של קיפול ומעבר זה הפקה.
כן,
לא סתם אומרים הפקה.
כן.
כן, זה לוגיסטיקה, זה אדמיניסטרציה.
דברים כבדים, כן.
כן. ותוך כדי שמתחילים לקפל, פתאום, אני לא זוכר מי, נראה לי הסאונדמן מעלה, הוא אומר לי, יותם, אתה בטוח, אבל יש לנו פה עוד את השוט הזה שעוד לא צילמנו. ואז אני, כן. טוב, חברים, בוא נחזור, כן צריך לצלם עוד שוט קטן שם, סליחה. המזל המאוד גדול שעוד לא פירקו את התאורה, שזה תמיד משהו שלוקח המון זמן, ואיכשהו צלחנו, היינו...
איך אתה מרגיש ברגע כזה?
באופן כללי באותו רגע בא לך למות 3 פעמים, ואם אפשר שגם הסעית תדרוס אותך ותוודא את ההריגה. ובהמשך לכל מה שסיפרתי פה ואמרתי, אפרופו זן ואגו ולהירגע ולנשום לתוך זה, אז בעיקר לזכור שאני בן אדם וזה קורה, shit happens, באמת שלכולם, ולהחליק את זה הלאה.
רגע שהיה לך הכי מרגש?
היה רגע שהייתי אמון על כל הגלויות של האירוויזיון שצולמו פה בארץ, שזה מין סוג של, אני ארשה לעצמי להגיד, אירוע היסטורי, שבאמת קורה פעם אם בכלל, שאנחנו מערכים את כל האירוויזיון, וזו הייתה הפקה אדירה במימדיה. ואחד מהסיפור, זה היה באמת צילום הגלויות, שזה בעצם הסרטונים הקצרצרים האלה שמראים לפני כל מתמודד, לפני שהוא עולה על הבמה, מראים כמין גלויה כזאת, את המדינה המערכת שהמתמודד מצטלם על הרקע שלה. והייתה תחושה שאני חלק מאיזה רגע היסטורי כזה, שעוד 20 שנה אני אוכל להגיד, הייתי באירוויזיון, עשיתי את ההפקה הזאת.
ובכל זאת בוא נחזור לחלום הישן, להיות במאי. אז כמה זמן צריך להיות עוזר במאי כדי להיות באמת מוכן לתפקיד הנחשק?
קודם כל, אין קשר בין עוזר במאי לבמאי. חשוב לשים את הדברים על דיוקם ולהבהיר את הנקודה הזאת. אין שום קשר, חוץ מאולי
השם.
השם ואיזושהי יכולת של לימוד והבנה של איך הדברים קורים מבחינה הפקתית, מסביב לבמאי. אבל לעבוד עם שחקנים, להבין תסריט, להבין מיזן סצנה, לבנות סיטואציית, קונפליקט, כל הדברים האלה של במאי, פשוט עוזר במאי לא נוגע בהם בכלל. וככל שהתקדמתי בתפקיד הזה, הבנתי את זה. אבל אמרתי, אוקיי, אני כבר פה, ואני בכל מקרה גם יוצר קשרים עם אנשים מהתעשייה, וגם ממשיך ולומד איך עולם ההפקות עובד. אז אני יכול להגיד לך שהרבה למדתי מבמאים מה לא לעשות, אני מודה. אבל so far, בשנתיים האחרונות ביימתי 4 סרטים קצרצרים של עד 5 דקות, בתקציב low budget, אני קורא לזה no budget, שמי שלא מכיר ועובד בהפקות צריך להבין שזה באמת כל כך קשה לעשות הפקות שיש תקציב, אז לעשות בלי תקציב זה כנגד כל הסיכויים. בימים אלו אני עובד על הסרט הקצר הגדול שלי, זאת אומרת, מרבע שעה ומעלה, שזה במונחים שלנו, זה כבר מהליגה שלה ממש, זה כבר ליגה קצת יותר. ובכלל חייו של במאי, בכלל בעולם, אבל בטח בארץ, זה לפי כל עשור, לא יודע, עושים פה 8-10 סרטי קולנוע בשנה, כמה אותו במאי עושה, אולי יש אבי נשר אחד, אז בואו נדבר על זה עוד 40-50 שנה, בתקווה שיהיה טוב, ויהיה אולי, אני אהיה מאחורי איזה סרט אחד או שתיים לפחות. ובינתיים אני מוצא את עצמי, בעיקר עושה אודישנים לאנשי צוות, זה אודישנים סמויים, קצת כמו יצאת הצדיק, שכל פעם אני עובד עם איזה צלם, או איזה איש גריפ, או זה, ואני כותב לעצמי בצד, אוקיי, הוא ממש טוב, הוא יהיה בסרט שלי, אוקיי, הוא יצלם את הזה. ככה, זה, האמת היא שאני מודה, עשיתי את זה רק ממש בהתחלה, כבר היום אני די מכיר את כולם ויודע, אבל ממש הכנתי, יש לי עד היום איזה רשימה שמית של האנשים הכי
הנבחרים.
הנבחרים שבחרתי, שהם הולכים לעבוד איתי בסרטים.
תגיד, אחרי לא מעט שנים בתפקיד הזה, שאולי כפוי טובה, קשה, תובעני, מתיש, והרומנטיקה של הקולנוע כבר דוהה קצת, אתה מבין מה בכל זאת קוסם לך בזה?
מה זאת אומרת? קודם כל, אני נהנה מהקסם הזה בעצמי, זה שאני כזה רב גוני ויורה לכל הכיוונים, וגם רוצה להיות במאי וגם שחקן וכל מיני, אני מאוד נהנה מהמקצוע, ובטח מהתחום הזה. יש איזשהו, איזה קסם כזה שאתה מבין שלמרות שאתה לא בפרונט, ולמרות שזה לא השם שלך, וזה לא מעניין, אבל יש משהו בלהיות המנצח קצת לכל התזמורת הזאת, מתכוון לעוזר במאי ראשון, שאתה מרגיש שבזכותך היום הזה צלח, שבזכותך עמדתם בזמנים, שבזכותך במאי הספיק לצלם בדיוק את מה שהוא רצה, שהמפיק מרוצה שעמדת ביעדים שלך. ובעיקר מעל הכל, אני לא יודע אם זה התפקיד הזה ספציפית, או בכלל כל תפקידי הסט, משהו לי בתור קשב וריכוז כזה שלא יכול לשבת במקום אחד וצריך כל הזמן עבודה דינמית עם אנשים. יש משהו בעולם ההפקות שכל כך דינמי, פעם זה תסריט אחר ופעם זה לוקיישן אחר ופעם זה צוות אחר וזה שחקנים אחרים. זה כל הזמן משתנה ואותי זה פשוט, זה ממש מרגש. כל יום אני מגיע לעבודה מחדש. יש בזה, זה משהו, אין לי מילה אחרת חוץ ממרגש. באמת, כל פעם להתחיל את החיים חוץ מסתם להבדיל איש שעובד בהייטק וכל יום מול המחשב ואותו טבלת אקסל, סליחה אנשי ההייטק ששומעים אותי, אבל יש, לא סתם אומרים, זאת עבודה אפורה, אז לא אני אומר, כן? אז אם זאת עבודה אפורה, עבודה על הסט היא עבודה צבעונית, היא רבגונית, היא דינמית, היא משתנה, וכן, יש גם הרבה קושי בתפקיד הזה, כמובן, המון קושי. ואם זאת, יש איזה משהו שפשוט קוסם לי, אגב, התחלנו את השיחה בילד הזה שהייתי, ומה קסם לי וריגש אותי, אבל שוב, זה אותו רגע, אותה מחשבה, של מי לראות את כל אין לי מילה אחרת חוץ מהמכונה האנושית האדירה הזאת, שפועלת כמו קבוצת נמלים בדיוק ושיתוף פעולה מופתי, שבשביל להתכנס לאותו רגע של האקשן והקאט הזה של הרצת הטייק, ועד לשבת אחרי 3-4 חודשים אחר כך בקולנוע, ולראות את הקסם הזה שהיה סיוט והיה חם, ותמיד אנחנו אנשי הפקה אוהבים להתלונן, שקשה לנו ולא נעים לנו וזה, והכל הכל נכון, ובסוף הזה על מסך גדול, לשעה וחצי, שעתיים, ואתה פשוט מתמוגג, אתה קולט שאתה היית חלק מהדבר הזה, לפעמים בורג ממש פצפון, לפעמים בורג גדול, לפעמים השמש שלך מתנוסס בקטן או גדול, זה לא משנה, אתה היית חלק מהדבר הזה, ומהקסם המופלא הזה שמתגלה פתאום לעיניך, שכמובן זה בא עם מוזיקה ועם כל המרכיבים המדהימים הקולנועיים האלה שהופכים את המדיום הזה למופלא ומשהו.
יותם לאור, תודה רבה לך.
תודה לך, רותי. תודה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תפקיד עוזרי הבמאי בקולנוע ופרסומות. תודה לעוזר הבמאי בינתיים, יותם לאור. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית בשישי הבא ב-6 ובשידור החוזר בשבת ב-2 בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.